שלום, ברוכים הבאים לסדרת פרשה ופסיכולוגיה. אנחנו נעסוק הפעם בפרשת השבוע, פרשת וישלח. הפרשות שמספרות את סיפורו של יעקב מאוד מאוד מסודרות בסדר ענייני הגיוני. יש לנו את פרשת תולדות שבה מסופר על המאבק בעצם של יעקב מול עשיו וכל סיפור גנבת הבכורה. לאחר מכן יעקב יצא לדרכו בפרשת ויצא ושם הוא נאבק עם לבן. ואז מגיעה הפרשה שלנו, פרשת וישלח, שבו נסגר המעגל עם עשיו. ובעצם אפשר לראות שהפרשה שלנו זה בעצם, היא בעצם קשורה מאוד, סוגרת את סיפור פרשת תולדות. אבל לא סתם היא מופיעה כאן, כי באמצע נמצאת פרשת ויצא לא במקרה. יעקב צריך לעבור תהליך פסיכולוגי, משמעותי, דרמטי מול לבן, ורק כשהוא מצליח להתגבר על הניסיון הגדול מול לבן, הוא יכול לעמוד שוב מול עשיו ולהתמודד איתו כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו. את התהליך שיעקב עובר מול לבן סקרנו בשיעור הקודם לפרשת ויצא. רק נזכיר את הסוף של התהליך שיעקב עובר, את סוף פרשת ויצא, שאנחנו רואים שיעקב מצליח לראשונה אולי בחייו לעמוד מול אויב, מול לבן, ולהגיד את כל אשר על ליבו. והוא נותן נאום חוצב להבות ללבן בסוף הפרשה, והוא סוף סוף לא מתחפש ולא הולך בלילה כגנב כמו שברגע שהוא ברח מלבן, ולא משקר ולא מרמה, אלא עומד ואומר את האמת, אומר את מה שעל ליבו, אומר לו, זה 20 שנה אנוכי אימה, אחרי חילך אבי זכה לא שיקלו, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה מיידי תבקשנה, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך וכולי וכולי. וממש מצליח לעמוד פנים מול פנים מול לבן ולהתמודד איתו, ובאמת לבן קצת נבהל מהנאום הקשה הזה, פלוס העזרה שיש, שאלוהים שולח ליעקב, ולבן לא מעיז בעצם לתקוף אותו, והם עושים ברית. ככה נגמרת פרשת ויצא, באיזשהו עמדת כוח של יעקב, וכנראה שהעמדת כוח שהוא עבר, וכל התהליכים המורכבים שהוא עבר בפרשת ויצא מול לבן, מכשירים אותו ליכולת לסגור את סיפור פרשת תולדות, את סיפור המאבק מול עשיו, וככה נפתחת הפרשה שלנו, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. זאת אומרת, לראשונה יעקב יוזם בעצם מיוזמתו את מפגש עם עשיו כדי לסגור את הסיפור בצורה כמו שצריך, ולא כמו שנגמרה בפרשת תולדות, שסכסוך מאוד מאוד קשה בסוף גרם ליעקב לברוח. והוא יוזם בעצם את הפגישה עם עשיו, ואז הוא מגלה שעשיו הולך לקראתו, ייתכן שמאיפה עשיו יודע שיעקב בא, מה זאת אומרת עשיו הולך לקראתו? יכול להיות שעשיו מגיב להזמנה של יעקב, זה לא כל כך ברור בפסוקים, אבל זה די משתמע מהם, עשיו פוגש את המלאכים של יעקב, ואומר, אוקיי, אני הולך לקראתך, אבל עם 400 איש. וכאן נכנס הפלונטר שיעקב נמצא בו, יעקב בעצם מזמין את המפגש, אבל רואה את עשיו בא לפניו עם 400 איש, ולכן יעקב מאוד מאוד נלחץ ועושה כמה וכמה תהליכים שעליהם נעמוד כדי להתכונן למפגש הזה. אז מה בעצם קורה במפגש הזה ואיך בעצם יעקב סוגר את הסיפור עם עשיו? קודם כל, זה נראה באמת שעשיו ועצמו לא ברור מה הכוונה שלו. מצד אחד כתוב, באנו אל אחיך אל עשיו, ככה המלאכים אומרים, זאת אומרת, הוא אחיך, הוא מחובר אליך. מצד שני, הוא הולך עם 400 איש, זאת אומרת, יש כאן באמת מצב של סכנה, ויעקב מאוד מאוד נלחץ ועושה הרבה מאוד הכנות כמו שאנחנו מכירים בפרשה. עושה הכנות, דורון תפילה ומלחמה, יש המון המון מתח בהכנות האלה, מה יקרה בסוף, כולנו במתח לקראת מה שקורה בסוף, ואנחנו מגיעים למפגש ומגלים שלא קורה בעצם כלום. עשיו פשוט רץ אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, וההפתעה מאוד מאוד ברורה, כאילו הסיפור בונה מתח אדיר, ועוד עם כל הרקע שאנחנו מכירים שעשיו בכלל רוצה להרוג את יעקב, ופתאום עשיו מחבק ומנשק אותו, והשאלה ברורה, מה קרה פה? מה יצר את השינוי אצל עשיו? בכל זאת הוא בא עם 400 איש, זה כבר מופיע בכמה מקומות בתנ"ך כגדוד אנשים של לוחמים. מה קרה פה, איך פתאום נהיה חיבוק, ואיך עשיו ויתר על בעצם עשיו ויתר על גנבת הבכורה, ומנשק ובוכה עם יעקב? מה קרה פה? וכבר עמדו על זה רבים וטובים מפרשני זמננו, שניתחו את הסיפור הזה, ככה גם, כותב על כך גם רב סמט בספרו, וגם הרב מרדכי סבתו כתב מאמר מאוד יפה על הפרשה, והרב יוני גרוסמן בספרו על יעקב, וכולם מראים בעצם שמבחינה ספרותית ברור ש המוקד של הסיפור הוא לא בהכנות של יעקב, אולי גם בהכנות של יעקב, אבל המוקד שעשה את התפנית בעלילה זה המפגש החידתי של יעקב עם המלאך. המאבק של יעקב עם המלאך שנמצא בדיוק באמצע בין ההכנות הרבות שיעקב עושה של דורון תפילה ומלחמה, לבין המפגש עם עשיו, יש לנו איזשהו סיפור, כאילו בתוך סיפור, כאילו שלא קשור לסיפור הכולל של מפגש של יעקב עם המלאך, המאבק איתו, שממנו יעקב יצא צולע, והמאבק הזה שנמצא באמצע משנה את כל התמונה, וזה די ברור שהמאבק הזה הוא לא סתם איזשהו סיפור שהגיע משום מקום, אלא הוא קשור למפגש עם עשיו. יש לא מעט הקבלות בין המפגש עם המלאך והמאבק עם המלאך למפגש עם עשיו. אם תן רק דוגמה אחת, במאבק עם המלאך כתוב בפרק למד ב' פסוק למד, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. וזה מקביל במפגש של יעקב עם עשיו. ויומר יעקב בפרק למד ג' פסוק י', ויומר יעקב, על נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. אז זה מילים מאוד דומות, ראיית פני אלוהים, ראיית פני אלוהים, הפנים משחקות פה תפקיד מאוד חזק בסיפור. אז אני לא אעריך בזה, כי כבר כתבו על זה שזה מוקד הסיפור, אבל אני רוצה להתמקד במאבק הזה עם המלאך, כי אם זה המוקד הסיפור, וזה המפתח לפצח את הסיפור, אולי אם נפצח את מה שקרה שם, נבין באמת מה התהליך שיעקב עבר, וגם מה התהליך שעשיו עבר, שבסוף יצר את ההשלמה הכל כך מיוחלת ביניהם. אז אולי כדי להבין את זה, נחזור שוב לפרשת תולדות, וננסה להבין קצת מה קרה שם, ומה הדינמיקה בין יעקב ועשיו, קצת דיברנו על זה בשיעור לפרשת תולדות, ונחזור על זה כדי להבין את התהליך כאן. יעקב מול עשיו, מה הסיפור הזה? המאבק מתחיל עוד בבטן, כן, ככה נאמרה הנבואה לרבקה, רב יעבוד שני גויים מבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, יש שם מאבק, חיבור, תאומים, אבל גם מאבק, מאוד מאוד קשה ביניהם, והמאבק הולך וממשיך, כשכל הזמן יעקב לא מעיז בעצם להיאבק פנים אל פנים מול עשיו, הוא כל, כמו שעשיו אומר, והעקבני זה פעמיים, הוא הולך מאחורה, הוא קונה ממנו את הבכורה בנזיד הדשים, בקצת צורה סחטנית, וכמובן גנבת הבכורה, וזה בעצם מתחיל עוד מהלידה שהוא מחזיק לו את העקב. אז ככה כל הזמן אנחנו רואים שבעצם יעקב לא עומד פנים אל פנים מול עשיו, אלא מנסה ככה להתגנב מאחורה ולתפוס. למה זה קורה? ככל הנראה, יעקב לא מעיז לעמוד פנים מול פנים מול עשיו, ולדרוש את שלו ולהיאבק על העוול, לעמוד על מקומו האישי, אלא הוא מנסה כל הזמן ככה ללכת באיזושהי ארמומיות, מאחורי הגב או בתחבולות. וככל הנראה אפשר לשאול שמבחינה פסיכולוגית זה נובע, אנחנו מכירים את זה שזה נובע בעצם מאיזושהי תחושות נחיתות, זאת אומרת כשאתה לא באמת מעריך את עצמך, שאתה לא באמת מאמין בעצמך, אז אתה מנסה בכל מיני תחבולות, כי אתה לא באמת מעיז לעמוד מול האויב שלך, מול המתחרה שלך, כי אתה לא מאמין בעצמך. ואז אתה פונה לדרך התחבולות מצד אחד, וגם אתה מנסה להשיג כל מיני דברים שאולי לא מגיעים אליך ביושר מתוך הנחיתות. כי אתה רוצה, אתה כל כך מרגיש שאתה פחות, אז אתה מנסה לתפוס ולהחזיק כל מיני דברים, וזה אולי המרכיב הפסיכולוגי שמאחורי גנבת הברכות, שיעקב בעצם מנסה להשיג משהו שלא מגיע לו בצורה ישרה. הרי הוא לא הולך ליצחק ואומר, מגיע לי הבכורה, קניתי את הבכורה בנזיד הדשים, או מגיע לי כי אני לא התחתתי עם נשים נוכריות כמו עשיו, או אני לא איש ציד, הוא לא בא וטוען את זה ליצחק, אלא הוא מנסה להשיג את זה בעורמה מתוך אולי תחושות הנחיתות, תחושות שהוא מרגיש שהוא פחות טוב, שהוא לא מעיז לעשות את הדברים האלה. אבל זה יעקב של פרשת תולדות. יעקב מאוד מאוד התקדם מאז, כמו שאמרנו, הוא עבר תהליכים מאוד דרמטיים אצל לבן, החליפו לו את האישה, ולבן רימה אותו במשכורת, ויעקב, כמו שתיארנו בפרשה הקודמת, מצליח לצאת מזה ולעמוד מול לבן. ואכן עכשיו הוא גם קשיר לעמוד מול עשיו. וזה כנראה הלב של המפגש של יעקב עם המלאך. ועדיין הסיפור שעם המלאך הוא מאוד מאוד תמוע, כי לכאורה אפשר פשוט לעמוד מול עשיו ואיכשהו להתמודד איתו. מה הסיפור הזה של המפגש עם המלאך? ואולי ניכנס קצת יותר לפסוקים של וננסה לנתח את הפסוקים של המפגש עם המלאך, וזה קצת יפתור לנו את ונבין קצת יותר לעומק את התהליך שיעקב עובר פה. קודם כל קצת על המפגש עם המלאך, באופן כללי זה מפגש מאוד מאוד מוזר, אנחנו לא, קודם כל ברור שזה מלאך כי הוא לא אומר את שמו, וזה דבר, תופעה שאנחנו מכירים בתנ"ך, למשל במפגש של ההורים של שמשון עם המלאך, גם כן הוא אומר אל תשאלו את שמי, אז זה די ברור שזה מלאך, הוא גם משנה את שמו של יעקב, זה לא בן אדם רגיל, וגם אצל יעקב אנחנו מכירים פגשים מלאכים, זה דבר די שכיח בחיי יעקב, גם חלום הסולם, ואחר מכן הוא רואה מלאך שעולה על כשהוא מסתכל על הצון, ומדבר איתו על עקודים נקודים וברודים. מפגשים עם מלאכים זה דבר שקורה די שכיח בסיפורי יעקב, אבל מאבק עם מלאך זה באמת דבר חריג מאוד בכלל בתנ״ך, מה פתאום בן אדם נאבק עם מלאך? דבר מאוד מאוד תמוע. לא רק זה, גם יוצא פה בסיפור שבעצם יעקב מבקש, יעקב לא משחרר את המלאך. כן? וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו, ויאמר שלחני, המלאך כאילו אומר, ויאמר שלחני כי עלה השחר, פתאום יעקב תופס אותו. ויעקב אומר לו, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. כאילו יעקב סוחט ממנו ברכה בכוח. באמת דבר תמוע, מאבק עם מלאך. לא רק זה, אלא מה זאת אומרת מלאך שקשור לאסב, שיעקב נאבק איתו, באמת מפורסם הפירוש של רשי, שמדובר פה על שרו של אסב, זה עדיין דבר תמוע, מה זאת אומרת שרו של אסב, מה זאת אומרת יש מלאך שממונה על איזשהו עם, מלאך שמייצג את כוחות הרשע, זה נשמע משהו קצת קשה גם מבחינת תיאולוגית יהודית, שאנחנו לא כך מאמינים שיש כוחות אופל, כוחות רשע, שיש להם איזושהי עצמאות וכוח לפגוע בצדיקים, גם קשה מבחינה תיאולוגית וגם מבחינה תנכית, אך לא מכירים דברים כאלה בתנך, ובטח לא מכירים דברים שהמציאות המיסטית כאילו נכנסת לתוך רובד הפשט. יש אולי רבדים של סוד, מן הסתם יש רבדים של סוד בתנך, אבל יש גם רבדים של פשט, וכאן כאילו יש איזה ערבוב בין המיסטיקה לתוך רובד הפשט, שפתאום נכנס מלאך ונאבק, איזשהו שר של אסב, דבר מאוד מאוד מוקשה. אני נוטה לקבל את שיטת הרמב״ם בסיפור הזה, שהרמב״ם טוען שכל הסיפור הזה היה בעצם חיזיון. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' פרק מ"ב, לדרכו הפרשנית של הרמב״ם בעוד מקומות, הסיפור הזה אומר היה בכלל חיזיון נבואי שיעקב רואה. ומעניין שהוא מוכיח את זה משני הפסוקים האחרונים של פרשת ויצא. ושני פסוקים האחרונים פסוקים מאוד תמויים בפרשת ויצא, לאחר שלבן כבר חוזר למקומו, ככה נפתח פרק למדבט, שזה בעצם שני הפסוקים האחרונים, ויעקב הלך לדרכו והפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. הרבה פרשנים טענו ששני הפסוקים האלה של סוף פרשת ויצא באמת קשורים לסיפור הקודם, לסיפור לבן, והם בעצם סוגרים את פרשת ויצא, וככה זה יוצא מאוד יפה, שפרשת ויצא מתחילה במלאכים, בחלום הסולם, ונגמרת בזה איזשהו מפגש קצת תמוע של יעקב עם מלאכים, שאומר, הוא רואה אותם, אומר, מחנה אלוהים זה, והקרא שם המקום ההוא, מחניים. ככה הפרשת בעצם נפתחת במלאכים ומסתיימת במלאכים. ככה כנראה סברו חכמי המסורה שחילקו את הפרשיות, כל פרשת ויצא זה פרשייה אחת ארוכה, שמתחילה בחלום הסולם ונגמרת במחניים הזה, במחנה אלוהים שיעקב רואה פתאום. לעומת זאת הרמב״ם לא חושב ככה, הרמב״ם חושב, הוא ככה מפרט שם בפרק, שזה התחלה, זה בעצם כותרת לכל הסיפור שלנו. הכותרת למפגש יעקב ועשיו היא, ויעקב הלך לדרכו והפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב, מחנה אלוהים זה, כותרת, ואז אחר כך יש את המפגש, בהמשך מפורט המפגש, מפורש מה יעקב עושה תוך כדי המפגש הזה עם המלאכים, כל ההכנות שהוא עושה, ואז השיא זה המפגש, המאבק עם המלאך. אני רוצה לתת חיזוק לגישה של הרמב״ם, לזה שזה התחלה של הסיפור שלנו ולא סוף פרשת ויצא. מכך שכתוב ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה ויקרא שם המקום מחניים. המילה מחנה היא מילה מנחה בסיפור ההכנות של יעקב למפגש עם עשיו, ויחס את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויכהו והיה מחנה נשאר לפלטה, מופיע פה כמה פעמים במילה מחנה, אז הגיוני שהפסוקים האלה על המחנה אלוהים הזה שיעקב רואה, קשור לסיפור הבא, לסיפור מפגש יעקב ועשיו. לא רק זה, אלא גם כתוב מחניים, זה מאוד מתחבר עם זה שיעקב חוצה את המחנה שלו לשתי מחנות, ואתה הייתי לשתי מחנות, מחניים. מאוד מתחבר שזה הולך. כנראה גם מי שחילק את הפרקים, שהוא כמובן היה נוצרי, חשב ככה, כי פרק למד ב' מתחיל בשני הפסוקים האלה, בסוף פרשת ויצא, מחלק הפרקים שהיה אחרי הרמב״ם סבר כמו הרמב״ם ופתח את פרק למד ב' פה, אבל מחלקי הפרשות וכמו שאמרתי חכמי המסורה שחילקו את הפרשיות חשבו אחרת ושמו את זה בפרשת ויצא. אז מאוד הגיוני שכל הסיפור הזה זה סיפור בעצם של איזשהו מחזה שקשור למפגש עם מחנה אלוהים, איזשהו מלאכים שהוא ראה שם. ניתן עוד חיזוק לגישה הזו של הרמב״ם מביטוי נורא מפתיע שמופיע פה תוך כדי ההכנות של יעקב למפגש עם עשיו. כתוב פעמיים, וילן שם בלילה הוא, גם בפרק למד ב' פסוק י' ג' וגם בפרק למד ב' קצת אחר כך אחרי שהוא שולח את המנחה, כתוב והוא לן בלילה הוא במחנה, ממש קצת לפני המפגש עם המלאך. למה מדגישים שהוא לן בלילה הוא במחנה? מה, אנחנו לא יודעים שיעקב ישן? מה, כל פעם צריך לכתוב שיעקב ישן? ברור שהוא ישן, מה, לא ישן? נראה שזה מקביל באמת לחלום הסולם, שגם שם התורה מדגישה, ויצא יעקב, בתחילת פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם. זאת פתיחה לחזון נבואי. אז גם כאן כתוב וילן שם, ואז מתחיל החזון עם המלאך, ואנחנו מכירים שחזון נבואים ניתנים בלילה בזמן השינה. לכן מדגישים שהוא לן בלילה הוא במחנה. אז יעקב רואה שהוא, אם אני ממשיך בשעת הרמב"ם, יעקב רואה שהוא חיזיון, ובחיזיון הזה הוא רואה את עצמו נאבק עם מלאך. אם אני אלך אולי צעד קדימה, אחרי, עוד יותר בעקבות הרמב"ם, אולי יעקב עובר פה איזשהו תהליך פנימי, רוחני, פסיכולוגי, מול איזשהו מלאך. ואנחנו מכירים את זה שבחיזיונות נבואים, הרבה פעמים הנביאים נדרשים לעשות כל מיני מעשים. הרבה פעמים רואים חזיון נביא שהשם אומר לנביא, תעשה כך וכך, והנביא עושה את זה בחיזיון. מה זאת אומרת בחיזיון? זה איזשהו תהליך, מה זאת אומרת עשייה בחיזיון? איזשהו תהליך פנימי שיעקב בעצם נבחן בו ונדרש לעבור איזשהו תהליך, והוא עובר אותו תוך כדי איזשהו תהליך פנימי של חיזיון, וזאת בעצם ההכנה הרוחנית הנפשית למפגש עם עשיו. וכאן אנחנו רואים תופעה פסיכולוגית ממש מרתקת. כשאנחנו נפגשים עם מישהו, כשאנחנו נדרשים לאיזושהי התמודדות עם אדם או עם משימה מסוימת, יש את הביצוע בפועל, שבסוף אנחנו עושים אותו ברמה הפיזית, אבל כדי לעשות את זה כמו שצריך, נדרשת הכנה רוחנית נפשית. ושם קורה הסיפור האמיתי, התהליך הפסיכולוגי המקדים לתהליך ההתנהגותי. התהליך ההתנהגותי הוא נגזרת של התהליך הנפשי. וכך התורה מתארת את זה בצורה מאוד יפה. יש קודם כל תהליך נפשי רוחני שיעקב עובר עם המלאך, ואז הוא יכול להיפגש פיזית בעשיו ולעשות את התהליך היותר טכני מולו. כשאתה עובר, זה מסר ממש עמוק לחיים שלנו. לפני שאנחנו עוברים, עושים את אנחנו הרבה פעמים רצים ועושים איזשהו מפגש עם מישהו, רצים לעשות אותו, או רצים לעשות איזושהי משימה. אנחנו כל הזמן רצים בחיים לעשייה. אבל לפני כן, בוא תעבור איזשהו תהליך נפשי עם עצמך ותתכונן לזה, ואז ממילא התהליך המעשי, הטכני, יזרום בצורה הרבה יותר פשוטה. וכך אנחנו רואים את זה בצורה מאוד יפה. קודם תהליך פנימי, ואחר כך התהליך המעשי. זה כמובן אני אומר בעקבות דברי הרמב״ם, שמדבר פה על איזשהו חזון, איזשהו תהליך רוחני, ולא על איזשהו באמת שהגיע מלאך ויעקב באמת נאבק איתו, והמלאך באמת פצע אותו. זה נראה לי הרבה יותר קשה לחשוב על איזשהו מאבק פיזי כזה עם מלאך. אגב, זה שיעקב באמת צולע מהמפגש, זה לא סותר את גישת הרמב״ם, שזה תהליך רוחני, כי אנחנו יודעים שיש קשרים מאוד עמוקים, וגם המחקר הפסיכולוגי והרפואי מוכיח את זה היום, שיש תהליכי גוף ונפש, הגוף משפיע על הנפש והנפש משפיע על הגוף, אז התהליך הרוחני הזה, שעוד מעט אולי נפרט אותו יותר, השפיע בסוף גם על הגוף של יעקב, והוא יצא ממנו צולע, באיזשהו חיבור של גוף ונפש. אז בואו ניכנס יותר למה קרה שם בתהליך הפנימי, הפסיכולוגי הזה, בחיזיון מול המלאך. אני אקרא את הפסוקים ואני אנסה להסביר את הפרובלמטיות ואת המורכבות שלהם. הפסוקים מתארים את המאבק ככה. ויוותר יעקב לבדו. אגב זה גם שוב תהליך פנימי קורה לבד. לכן התורה מדגישה ויוותר יעקב לבדו. זה לא תהליך פיזי שמשתתפים בעוד כל מיני דמויות או שאתה אדם נמצא בתוך חברה. אלא זה תהליך פנימי שלך עם עצמך בלילה תוך כדי שינה אולי. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מגיע איש ונאבק איתו. ויר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. המלאך לא מצליח להתמודד עם יעקב, והוא פוצע אותו בכף ירחו. ויומר שלחני כי עלה השחר. יש פה מישהו שאומר לשני שלחני כי עלה השחר. מי זה? לא ברור. מי אומר למי? מי אומר למי שלחני כי עלה השחר? לכאורה, מי שהתחיל את המאבק זה המלאך. אז לכאורה יעקב צריך להגיד שלחני כי עלה השחר, תעזוב אותי כבר. בוא נמשיך. ויומר לא השלחך, הדמות שתופסת לא מוכנה לשלח. לכאורה, לא ברור גם, מי לא מוכן, מי תופס את מי, מי אומר לא השלח, לכאורה, בקריאה הפשוטה, ויאמר שלחני כי עלה השחר, זה צריך להיות יעקב, תשחרר אותי כבר, ולכאורה המלאך אומר לו לא השלחך, אבל אי אפשר לקרוא ככה את הפסוק, כי הסוף הוא, ויאמר לא השלחך, כי אם ברכתני, מישהו דורש ממישהו אחר ברכה, אוקיי, אני חוזר על הסיטואציה, מישהו תופס מישהו אחר, השני אומר, הנתפס אומר שלחני, התופס אומר, לא אשלחך כי אם ברכת, אני אשלח אותך בתנאי שתביא לי ברכה. מי מבקש את הברכה? מן הסתם, יעקב הוא זה שמבקש את הברכה מהמלאך, יש פה מלאך ויעקב, יחסי היררכיה פה ברורים, יעקב זה שצריך לבקש את הברכה, ולכן, ובאמת הברכה היא ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, אז הוא משנה לו את השם. לכן רוב הפרשנים פרשו, שבגלל הסוף, שמי שמברך זה מן הסתם מלאך, אם אתה גוזר את זה אחורה, יוצא שצריך לקרוא את זה ככה. ויאמר שלחני, זאת אומרת, המלאך אומר שלחני, יעקב אומר לא אשלחך כי אם ברכתני, ככה צריך לקרוא את זה. ואז יוצא פה משהו מאוד מאוד מוזר, מי שתפס ראשון, זה המלאך, אבל פתאום יעקב משתלט על המלאך ואומר, והמלאך מתחנן, תשחרר אותי, ויעקב אומר, לא אשלחך כי אם ברכתני, וככה הוא סוחט ברכה. מאוד מאוד מוזר, המלאך פותח במאבק, אבל פתאום הוא נתפס על ידי יעקב ולא מצליח להשתחרר, אלא אם כאן נותן ברכה. בגלל הקושי הזה, הרב יוני גרוסמן בספרו על יעקב מציע פרשנות מאוד מקורית, והוא טוען, לא. הוא טוען, בוא נקרא את ההתחלה של הפסוק בצורה יותר הגיונית, ויאמר שלחני, יעקב מתחנן שלחני, ואז, אבל אז יוצא שהמלאך מבקש ברכה, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, המלאך מבקש ברכה. אני אשחרר אותך יעקב רק אם תברך אותי, וזה דבר כמובן תמוה, למה המלאך צריך ברכה מיעקב? והרב יוני גרוסמן מציע הצעה מאוד מקורית, מי שרוצה מוזמן לעיין בספרו, למה לדעתו המלאך מבקש ברכה מיעקב? אני דווקא לא רוצה להכריע בשאלה באמת מי אמר למי, מה אמר למי, ברור שיש פה איזושהי הסתרה ואיזושהי עמימות בכל הסיפור הזה, ואני רוצה לטעון שאם התורה משאירה משהו עמום כל כך, זה כנראה לא במקרה, ואולי היא רצתה דווקא שהדברים יישארו עמומים. ואולי יותר נכון, במקום לנסות להכריע מי תפס את מי, מי בירך את מי, מי אמר לא אשלחך, אולי העמימות הזאת היא מכוונת כדי שנקרא את זה בצורה כזאת ששתי הקירות אפשריות. זאת אומרת, ויאמר שלחני כי עלה השחר, לא ברור מי אמר, מי ביקש ממי. ויאמר לא אשלחך כי מרחתני, מי מברך את מי, מי שולח את מי. מה התרומה שלה, למה התורה מנסחת בצורה כזאת עמומה? הסיפור העמום הזה שלא ברור מי תופס את מי, הוא ככה מחזיר אותי להיריון של רבקה, שגם שם כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. זאת אומרת, יעקב ועשיו הם כאילו מאוד מאוד מחוברים, וכל הזמן נאבקים אחד בשני בצורה כזאת שלא ברור מי זה מי. תאומים, לא ברור מי זה מי. מתבלבלים ביניהם. בין תאומים, ויש פה איזשהו מצד אחד מאבק, ויאבק אישימו, מצד שני יש כאן נוצר תוך ידי המאבק איזשהו חיבור מאוד מאוד חזק, שכבר לא ברור מי זה מי, ומי תופס את מי, והוא תפס אותו, אבל הוא לא משלח אותו. הרבה פעמים מאבק, הוא הופך להיות באופן פרדוקסלי לאיזשהו חיבור, כי למשל אני רואה את זה למשל במריבות של הבנים שלי, שהם רבים אחד עם השני, ככה זה מאבק, אבל זה לפעמים נראה כמו איזה חיבוק מאוד מאוד עוצמתי. כי אחד תופס לשני את הראש, והוא תופס לו את הרגל. נורא קשה להפריד ביניהם מניסיון. קשה מאוד להפריד במאבק הזה. אז זה מאבק, זה מאבק שהופך לאיזשהו חיבור שכבר לא ברור מי זה מי, וכאילו שני הגופים מתמזגים אחד בשני. מי שמנסח את זה בצורה ממש נפלאה זה רשי על המקום, שבאמת יש כאן רשי נפלא מסוג הרשים שגורמים להגיד, וואו, איזה גאון רשי. כי הוא מפרש ככה את המילה ויאבק. ויאבק איש. אומר, מאיפה מגיע, מה הפירוש האטימולוגי של המילה ויאבק? הוא מביא פירוש אחד בשם מנחם שכתוב והתאפר איש לשון אבק. זאת אומרת ששני אנשים נאבקים הם מעלים אפר ברגליהם. זה פירוש של מנחם. ואומר רשי לי נראה שמעבר הוא לשון והתקשר. הוא מוכיח את זה מארמית שלשון ארמי הוא בתר דאביקו בה ואביק למייבק. לשון עניבה. שכן דרך שניים שמתעצמים להפיל איש את ראו שחובקו ואובקו בזרועותיו. רש"י אומר פה פירוש ממש הגיוני, שהמאבק הזה, מאבק, המילה מאבק היא מלשון קשר, אביקו במאבק מארמית, לשון עניבה, איזשהו חיבור מאוד מאוד חזק. המאבק דווקא יוצר חיבור מאוד מאוד חזק. ולמה זה יפה? כי אמרנו שיש פה את האפיזודה, הסצנה הנפשית רוחנית של החיזיון עם המלאך, ואחר כך יש לנו את הסצנה של המפגש האמיתי עם עשיו. המילה המרכזית פה היא, הכותרת היא ויאבק איש עמו, מאבק. והמילה אולי התאונה וחזקה ביותר בסיפור המפגש עם עשיו הוא חיבוק. כשיעקב ועשיו נפגשים, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו. מאבק, חיבוק. כך אנחנו עדים לתובנה פסיכולוגית ממש מרתקת. שהרבה פעמים אנחנו חושבים שכשאנחנו נאבקים עם מישהו, זה ההפך מקשר. שמאבק או מריבה זה הניגוד לקשר. קשר זה חיבוקים, נשיקות, ליטופים, קרבה. ומריבה זה מאבק. אבל האמת היא שזה לא נכון, שהמאבק וחיבור וחיבוק זה דברים מאוד מאוד דומים, כי שניהם מסמלים קשר. כמו שרש"י אומר, ויאבק, מלשון חיבור, מלשון התקשרות. ודווקא ההפך מקשר, זה לא מאבק, אלא זה ניכור, אדישות, ריחוק, זה ההפך מקשר. מריבות זה חלק מקשר, אנחנו מכירים את זה גם בין אחים, שמריבות וחברות זה חלק, זה בילדין בתוך הקשר, וגם בקשר זוגי, מריבות זה חלק מהסיפור. דווקא ההפך, שחס וחלילה הזוג מתגרש, ורוחות נרגעות אחרי תהליך הגירושין, דווקא אין מריבות, כי גם אין קשר, גם אין חיבוקים. יש ריחוק, יש ניכור. ההפך מקשר זה ריחוק. קשר ומאבק הם נמצאים ביחד אל מול, כנגד הניכור. ולכן אני לפעמים שמח כשהילדים שלי רבים, כי זה מראה לי שיש ביניהם קשר וחיבור דווקא. כמובן, גם יותר מדי, כן? יש גם לזה גבול, אבל המריבות, לא כל כך צריך להילחץ ממריבות, כי מריבות, כמובן, הם במידה, הם חלק מקשר ריחוק. בריא. ואני חוזר ליעקב ועשיו. יעקב אף פעם לא העיז לעמוד פנים אל פנים מול עשיו, תמיד חז בעקב עשיו, ניסה קצת לתחמן, בגניבה להתחפש. ובתהליך הרוחני שעובר בחיזיון עם המלאך, הוא סוף סוף עומד מולו, ויוצר קשר דרך המאבק. כי הגיע הזמן שיעקב ייאבק מול עשיו, ייתן את הטענות שלו, ויגיד למה הוא גם זכאי לברכה. וזה לא במקרה שהמאבק הוא על ברכה. לא אשלחך, כי אם ברכתני, יש פה דרישה של יעקב, כנראה, לברכה, תברך אותי. מגיע לי ברכה, לא בגניבה, לא במרמה. ויעקב פתאום עומד על שלו, ומחזק את הביטחון שלו, אחרי כל, כמו שאמרנו, אחרי כל התהליכים שעברנו מלבן, הוא מחזק את העמידה שלו, ודורש ברכה ישירות, תברך אותי. כך הוא אומר לדמות הרוחנית הזאת שמגלמת כנראה את עשיו. ובאמת הוא זוכה לברכה, והוא אומר לא יעקב יעמוד שפחה, די נגמר הסיפור הזה עם העקב שאתה עוקב, זהו אתה בקשר, אמנם קשר כרגע של מאבק אבל זה קשר. לא יעקב יעמוד שפחה, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל, אתה יודע להיות בקשר, אתה יודע להיאבק, ואתה יכול לעמוד בזה. ועוד דבר מעניין פה זה שהוא שואל אותו, והוא אומר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, זה כמובן מחזיר אותנו לסצנת גניבת הברכות, כבר שאלו פעם את יעקב מה שמך, יצחק שאל אותו מה שמך, והוא אמר שמי עשיו, הוא לא יזלה להגיד את השם שלו, והפעם שואלים אותו את השם, וסוף סוף הוא אומר את השם האמיתי שלו, שזה יעקב, ולכן הוא זוכה לברכה, והופכים את שמו לישראל, ועוד זה אולי גם יכול להסביר את הפציעה בגיד הנשה, כי גיד הנשה זה מזכיר לנו גם כן את העקב, שהעקב זה עכשיו, אחרי התהליך הרוחני שווה, העקב הזה הוא מזכיר לנו תקופות אפלות בחיים של יעקב, שבו הוא השתמש כל הזמן ויעקבני זה פעמיים, כשהוא ניסה לתפוס בעקב, זהו, העקב יוצא פה מהתמונה, יש איזו פציעה בעקב, לא צריך אותו כבר, ובגלל זה גם עם ישראל לא אוכל את גיד הנשה, ככה לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ככה נאמר בסוף הפרשה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, זאת אומרת בני ישראל די, רוצים, מוותרים על העקב הזה, לא רוצים את הגיד הנשה הזה יותר, כדי להפסיק את השיטה החמקמקה הזאת שהיא בעצם שיטה של ריחוק וניכור, ועוברים לשיטה של מאבק קשר. ואחרי כל התהליך הרוחני המדהים הזה שיעקב עובר תוך כדי החיזיון, הוא נושא את עיניו ורואה את עשיו, ואז הוא מסוגל לפגוש את עשיו, עכשיו הוא כבר לא עם נחיתות, עכשיו הוא מעיז להיכנס לקשר, ומסוגל לעמוד מולו. וכאן, המפגש עם עשיו קורה פה דברים מאוד מעניינים, כי היינו מצפים שאולי עכשיו, שהוא כבר ידע להיאבק ושרית עם אלוהים אנשים ותוכל, הוא יבוא אולי ויאבק עם עשיו, יילחם נגדו, אבל לא, אנחנו רואים פה כמה תהליכים שיעקב עושה במפגש. קודם כל, שכנראה מאפשרים את זה שעשיו לא תוקף אותו, קודם כל, יעקב משתחווה 7 פעמים לפני עשיו. וזה שוב מחזיר אותנו לסצנת גניבת הברכות, ששם כתוב, יעבדוך עמים, כן? וגביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך. זה די אירוני, כן? עשיו היה אמור להשתחוות ליעקב, ישתחוו לך בני אמך, יעקב משתחווה 7 פעמים לעשיו, כי ביכול הוא אומר, זהו, אני כבר לא צריך את הברכה היא שגנבתי ככה במרמה, זה היה מתוך מקום של נחיתות, זה היה מתוך מקום שעשיתי לתפוס דברים שלא מגיעים לי במרמה, אני לא צריך את זה. מה שאמרו לי אז, ישתחוו לך בני אמך, אני מבטר על זה, אני משתחווה לך. ולא רק זה, אלא יש שם ממש ויכוח על המתנות, עשיו לא רוצה לקחת את המתנות, ויעקב מתווכח איתו, מתווכח איתו, ויאמר יעקב, על נאי מנה מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי. כי על כן ראיתי פניך קירות פני אלוהים ותרצני, שזה שוב מחבר למלאך, ראיתי פניך קירות פני אלוהים ותרצני, כך נא את ברכתי אשר הובאת לך. לא סתם יעקב משתמש פה במילה ברכתי, כך את ברכתי, לא, אני מוותר על הברכה היא שנגנבה, שנתפסה בגניבה. כי אני יודע כבר שמגיע לי, ביקשתי מאותו מלאך, בתהליך הרוחני שעברתי, דרשתי, לא אשלחך כי אם ברכתני, מגיע לי, יש לי מקום לברכה, אני בן אדם שראוי לברכה. וכשאני זוכה בברכה האמיתית, הנכונה, שהיא קשורה אליי, למהות האמיתית שלי, אני מוותר על הברכה שהשגתי ממקום שלילי, אני משתחווה לך, לא צריך את השתחווה לך מימיך, ואני קח נא את ברכתי. יש פה רמז, קח את הברכה ההיא שהוא סגר מרמה, אבל לא כי אני מוותר על הברכות האמיתיות, אני מגיע לי, הברכות האמיתיות מגיע לי לרשת את הארץ, כי זה מגיע לי. כי עברתי תהליכי, כי התמודדתי עם לבן, כי נסעתי נשים טובות, אולי לא כמוך שלא נסעת, שניסית להתאמה בארץ כנען, מגיע לי, ואחרי שהוא אומר את כל זה, ומשתחווה ומוותר בעצם על הברכה ההיא לעשיו, עשיו מחבק, עשיו כנראה רואה, או עשיו מחבק ומשיק אותו לפני כן, ועשיו כנראה רואה בעיניים של יעקב את השינוי בתהליך הרוחני שהוא עבר עם החיזיון במלאך, ולכן הוא מחבק ומנשק אותו, וכבר המסתמה יורדת, כי התחרות ההיא, האפלה, העקובה, שהייתה עם העקב, המאבק ההוא נגמר, ואפשר עכשיו גם להיאבק פנים אל פנים, ואפשר גם לחבק, כי אפשר ליצור איזשהו קשר משותף. ועוד נקודה מעניינת במפגש עם יעקב וסב, המפגש הפיזי, שהמפגש הזה מזכיר מאוד את המפגש של יעקב עם לבן. וירות עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. מאוד דומה למפגש של יעקב עם לבן, אחרי הסיפור שבבאר, שהוא פגש, שהוא נשק לרחל, והיא כשמו בפרק כ"ט פסוק י' ג' בפרשת ויצא, והיא כשמו על לבן את שם יעקב ונחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו וינשק לו, אותו רעיון בדיוק, ריצה, חיבוק, נשיקה. ולא סתם מחזירים אותנו לפגש עם לבן, כי אנחנו רואים פה את ההתנהגות האחרת לגמרי של יעקב כאן, אחרי שכבר עבר תהליכים. כשלבן רץ לקראתו וחיבק ונשק אותו, כמו שתיארנו בפרשה הקודמת, יעקב נופל בקלות לרשת של לבן ולמסכת ההתעללות והרמאות שלו. כי הוא כל כך קמע לקשר, הוא חלש, הוא לא מאמין בעצמו, והוא קמע לקשר עם לבן, והוא נכנס לבית שלו ומתחיל לרמות אותו. לעומת זאת כאן, התהליך אחר לגמרי, בגלל שיעקב בא עם הרבה יותר ביטחון עצמי, ואחרי התהליך עם המלאך, ואחרי התהליך עם לבן, אז עשיו מחבק ומנשק אותה, אבל יעקב חשדן. הוא עדיין חושש ולא סתם, שיש דברים עדיין בתת מודע של עשיו שנשארו מאז, אמנם הוא אומר כך את ברכתי ומשתחווה לו, אני מוותר על הברכה ההיא, אבל זה עדיין יכול להיות מצב מסוכן, ולכן כל המשך הסיפור של המפגש שלהם, זה כל הזמן הימנעות של יעקב מכניסה ליותר מדי קשר עם עשיו. הוא אומר לו, עשיו מציע אנשים, אומר, אל תשאיר איתי אנשים. עשיו אומר, אני אלך איתך, יעקב אומר, עזוב, אל תלך איתי, תלך לבד, אני אגיע מתישהו בהזדמנות לבקר אותך. יעקב לא נכנס לרשת של עשיו שעדיין קיימת, וזה בדיוק היכולת המורכבת של להיות בקשר, זאת אומרת, זה לדעת להיות מצד אחד להיאבק על המקום שלך, לחבק, לדעת לחבק, וגם לדעת לשמור על המקום האישי שלך ולא להתערבב בקלות וליפול ברשת של השני. זה בעצם יכולת של עמידה על המקום. כדי, פרשה מלמדת אותנו שכדי להיות בקשר אמיתי, צריך לעבור תהליכים. צריך לדעת לעמוד על המקום האמיתי שלך, להעריך את עצמך, להיות יציב ונוכח במקום שלך, ואז אפשר להיאבק ואפשר לחבק, אפשר להיות בקשר. אבל אם אתה מראש לא במקום האישי שלך, הדברים לא יעבדו, כמו שזה לא עבד ליעקב בפרשת תולדות ובתחילת פרשת ויצא עם לבן. אז באמת שנזכה להיות בקשר אמיתי, ולדעת להיאבק ולחבק, להיות בקשר אמיתי, כי זה הקשר האמיתי ולא הניכור, הריחוק והאדישות. שבת שלום.